עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם, שלום עינת.
היי.
אהלן, אהלן.
מעניינים.
בסדר גמור, בסדר גמור. ברוך השם.
ברוך
השם. חושב שמציפי את החורף לגמרי.
כן, נכון. אבל זה תמיד כך בסוף.
נכון?
כן, כן.
בסוף ממצים.
כן. שאני אזכיר לך אותנו בסוף אוגוסט?
אני רוצה עונות קצרות. חודש, חודש, חודשיים, ויאללה, 8 עונות בשנה.
שאני אגיד לך עכשיו, זה חורף זה.
טוב.
זה חורף זה.
אני מין אבא כזה שאני דווקא שמח כל הזמן להרבות בפעילות אחרי הצהריים. יש לי גם בת שדורשת את זה.
כן.
ללכת לחברים ועל הדרך לעבור בגן השעשועים וגם וגם וגם
לי,
וגם.
אתה עושה לי לא נוח בגוף.
ולא.
כן.
וגם לי אני עושה לא נוח בגוף.
למה?
כי זה יותר מדי. זה יותר מדי.
כן.
ואתמול היה לנו אירוע נהדר של אחר הצהריים שלם שהילדה הקטנה... שאלתי אותה מה היא רוצה לעשות, היא אמרה שהיא רוצה לעשות מוס.
מה היא רוצה?
להכין מוס.
מוס.
שנכין מוס.
מוס. הנה דר.
וכך, אחר צהריים שלם, הקדשנו להכנת מוס.
יפה מאוד.
ממציאת המתכון, הליכה למכולת,
כן?
בערב היה מוכן המוס.
יום שלם. יום המוס.
וזה היה כל כך לאט, כל הדבר הזה, וכל כך נהדר.
אתה מבין שזו הגישה שלי בכלל החיים?
אני מבין.
רצוי אם אפשר להכין חצי מוס. ולהשאיר את החצי השני למחר, כזה.
נהדר. אני בן אדם קצת היפראקטיבי וקצת קצר רוח, ומשעמם אותי דברים שקורים זה.
כן.
ואני דוחס הרבה הרבה, ואז אני נלחץ מהלוחות זמנים ולא מבלב.
אבל אני קצת מקנה באנשים כמוך. אתה יודע, כי אני לגמרי בצד השני של הרצף.
אבל יום הכנת המוס היה אחד הימים המתוקים. תרתי משמע.
איזה מוס הכנתם?
מוס שוקולד שבסוף יצא קצת רים, תשאלי אותי. לא ראוי באמת למאכל במה, אבל בסדר.
כן.
אבל
אנחנו באופן קבוע אופים מוגיות ונותנים אותם, מחלקים אותם לכל מיני עוברי אורח.
חיות הבר.
כן, גם חיות הבר לא נוגעות בהם, עוברי אורח מנומסים. כזה.
זמן נטו פשוט פשוט, שאפשר לדבר על כל מיני דברים ולהסביר כל מיני תופעות.
נכון, זה מה שקורה בין לבין.
כן, חום וקור ובמה נוגעים ובמה לא, ואיך עובד הכיור וכל מיני דברים כאלה.
זה גם טוב מדי פעם להפרעת הקשב.
יופי, החצי השני שלנו יעסוק היום בפחד, בפחדים של ילדים ובפחד להיכנס לזרם החיים, לקפוץ פנימה ולהשתתף.
וואו, אפשר להקדיש לזה 15 תוכניות בבקשה?
בסדר גמור, אני לא יודע אם נותרו לנו 15 תוכניות עד ש...
למה ככה?
יד הגרזן תסיים את שידורה של תוכניותינו, אבל...
התוכנית.
ועד אז, עד שיגיע זה, יהיו לנו קצת ספרים, ביקורות ספרים, וסקר מדהים,
שאותך הוא בטח מדהים.
לגמרי, שמראה שהאמריקאים, שהפעילות הזוגית המועדפת על האמריקאים היא צפייה בנטפליקס, ומעדיפים את זה על פני סקס.
ממש לא מדהים.
לא מדהים?
לא.
את גם ככה?
כן.
אבל אנחנו פותחים עם משהו, עם מחקר חדש ומרתק, אני חושב. אגב, את ראית את הקמפיין הזה של... שאלו עכשיו, אלתה עכשיו המפלגה של אלי שי,
לא.
של, עם תמונות של חברי כנסת, ועם
כן.
שמות האבא והאימא של כל אחד מהם, ומה שהם אומרים שלכל האנשים האלה יש מכנה משותף שיש להם אבא ואימא, ולא אבא ואבא.
וואו. כן? מה, במודעות?
במודעות.
בשלטי חוצות?
מה, לא, אני לא יודע באיזה מדיה זה היה בדיוק,
לא,
ראיתי את זה
מצטערת,
בטלפון.
הדגש היה על כך שיש להם אבא ואימא, ולא
ואמא.
אבא ואבא, מה?
עכשיו, בסדר, כל האנשים האלה הם אנשים מבוגרים, וטרנד אבא ואבא ואימא ואימא התחיל רק לפני...
כן.
לא הרבה זמן. זה לא מוכיח שום דבר.
הוא פה בשביל להישאר, הדבר הזה אנחנו מקווים.
אני חושב שהוא פה בשביל להישאר. בסדר, כל אחד עושה את הסיבוב על איפה שהוא יכול לעשות את הסיבוב. הנה דוקטור גיל צ'פניק, רופא הילדים של התוכנית. שלום גיל.
אהלן.
היי, שלום, מה נשמע?
גם אתמול היית פה, נכון? אתה תופר שתיים ברצף.
כן, מה זה? מה קורה פה? תוכנית תורנויות.
וואו. אנחנו מדברים איתך על מחקר חדש שמספר לנו שאם אנחנו נחכה 5 דקות לפני חיתוך חבל הטבור, הילד שלנו יהיה חכם יותר. כך על פי מחקר חדש. איך זה יכול להיות והאם להמתין עם זה?
בתור כותרת זה יפה.
נכון, זה ממש יפה, כן.
וזה אולי גם לא ככה חוק מהמציאות.
זהו, אגב, כשאני קראתי את הכותרת, אני ניסיתי להיזכר בכל הלידות, זה עוברות 5 דקות גם ככה?
לא עוברות 5 דקות.
בוודאי שכן.
עוברות 5 דקות?
כן, כן, זה יוצא, שמים אותו על הבטן, איזה...
ומיד כבר מישהו נותן את המספריים לאבא, ויאללה.
כן?
אז פעם באמת, נגיד לפני 10 שנים, כן? לא כל כך הקדישו תשומת לב לחשיבות הזמן שעובר מהרגע שבו התינוק מונח על הבטן של היולדת ועד לרגע שבו חותכים את חבל הטבור, ובעבר כמובן היה חשש בעבר הרחוק מזיהומים וחיתוך סטרילי וכל זה, וזה גרם לא להקדיש תשומת לב לזה. היום אנחנו יודעים בעצם בשנים האחרונות שיש חשיבות לזמן שחולף, והשאלה היא רק כמה זמן לחכות. בפגים למשל, החשיבות היא קריטית, ובפגים שנולדו בין שבוע 24 ל-29, יש ממש צוות שלם, בארץ יש פרויקט קוראים לו שומרי הראש, שאחראי בין השאר גם, לא משנה אם הלידה היא רגילה או קיסרית, ממש לספור דקה לפני שחותכים את חבל הטבור, תינוק, הפג בזמן הזה נמצא בסביבה סטרילית ועד החיתוך.
כי מה קורה בדקה הזו?
בדקה הזו בעצם מה שאנחנו רוצים לקבל מהשיליה עדיין, זה זמן שבו חבל הטבור עדיין פועם, זאת אומרת עדיין יש מעבר של דם מהשיליה שעשירה בהמוגלובין, בברזל, מדברים גם על תאי אב שעוברים עדיין מהשיליה אל התינוק, ואת החומרים האלה עוד אפשר לקבל. בתינוקות
עד כדי כך, עד כדי כך שעוד דקה אחת אחרי 9 חודשים בקיבה, זה עדיין...
ברפואה, מה שאנחנו נוהגים לעשות, זה לא לעבוד לפי תחושות בטן, אלא להסתמך על מחקרים. ויש יותר ויותר מחקרים שמראים שיש חשיבות להשהיה הזאת. עד כדי כך שבשנת 2017 ארגון הגינקולוגים האמריקאי ובהמשך גם ארגון רופא ילדים האמריקאי יצא עם המלצה שבתינוקות שהם חיוניים, כן? זאת אומרת שאין צורך באיזושהי התערבות מסוימת, יש מקום להשות את חיתוך חבל הטבור. חילוקי הדעות בספרות הם עד כמה להשות. זאת אומרת, האם להשות זה אומר להשות 30 שניות או דקה או 5 דקות. מעבר ל5 דקות, רוב גורמי המקצוע מסכימים שאין טעם להשעות יותר מזה, כי חבל הטבור הוא כבר לא פועם. זאת אומרת, לא יהיה יותר מעבר של דם, ואז אנחנו סתם מעכבים פעולות אחרות. אבל חילוקי הדעות הן בין דקה ל5 דקות. והשעיה הזאת כן יש לה אפקט. מחקרים ישנים קודמים שפורסמו הראו דברים שאנחנו יודעים, שרמות ההמוגלובין יותר גבוהות, מאגרי הברזל יותר גבוהים, אפילו בדקו ילדים בגיל 4 וראו שיש איזה שהם הבדלים קלים אבל קיימים בכל מיני ביצועים אינטלקטואליים. וזה כי אנחנו יודעים שברזל הוא חשוב. זאת אומרת, מתן ברזל או מאגרי הברזל שאיתם נולד התינוק, הם מאוד חשובים להתפתחות המוח. במחקר הנוכחי, בעתיו התכנסנו כאן, ממש הלכו ובדקו משהו כמו קצת מעל 50 תינוקות, חילקו אותם בשתי קבוצות, קבוצה אחת חיתוך חבל הטבור היה מיידי, דיינו פחות מ-20 שניות, וקבוצה השנייה זה היה מעל 5 דקות.
וגילו ש...
בדקו בגיל 4 חודשים את מאגרי הברזל של התינוקות, ואת... תחולת המיילין במוח, ממש עשו להם MRI לכל ה-50 תינוקות האלה, בגיל 4 חודשים.
מיילין זה החומר הלבן הזה שמצפה את העצבים.
בדיוק, מיילין זה חומר שבעצם מצפה את העצב במוח מאוד, ומאוד מאוד חשוב להולכה מהירה ונכונה של העצב. זה בעצם יש אינדיקציה להתפתחות המוח, וממש ראו שיש הבדלים בין שתי הקבוצות. דהיינו, זה מחקר שמצטרף בעצם למה שאנחנו כבר יודעים. עכשיו, מה קורה בישראל? אז בישראל באמת זה מאוד תלוי בחדר הלידה, בצוות, ביולדת, בבקשות שלה, ברצונות שלה, אבל זה דבר שבהחלט כדאי לדעת עליו ולדון בו. צריך לדעת גם, אני חייב לי לסייג, שיש גם השלכות לעיכוב של חבל הטבור. אנחנו רואים, בכיוון שיותר דם עובר לתינוק, יש לנו יותר סכנה למצב שנקרא פוליציטמיה, זאת אומרת, יותר מדי תאי דם אדומים בגוף של התינוק, דבר שיכול להוביל לצהבת ולסיבוכים נוספים. בין השאר, הוא גם באמת גורם לצהבת. מחקרים ראו שזה אפילו יכול להיות של ערכים של פי 40% יותר צהבת בתינוקות שאצלם הייתה השעיה של חבל הטבור. זאת אומרת, צריך לדעת, וזו הסיבה שזה משהו ש צריך לדון בו עם הצוות המקצועי. אפשר גם לדון בו מראש, אבל עוד פעם, כשאנחנו בדיוק כמו מה שאתם דיברתם עליו בהתחלה, בתפיסה של מה זה בעצם להשעות את החיתוך, זה לא להשעות את החיתוך במשך שעתיים, אלא מדובר פה על דקה, 5 דקות, זמן די קצר עבור האם. בחדר לידה 5 דקות זה לפעמים זמן מאוד ארוך אם אנחנו צריכים להתערב, כן?
אז, יכול להיות אבל... שכל מה שאני עברתי היה דקה, וזה היה נראה לי חצי שעה.
בהחלט יכול להיות.
בקיצור, נשים בהיריון ששומעות אותנו עכשיו, האם הן מכניסות לסל האם הן מכניסות עכשיו לסל הבקשות שלהן בחדר הלידה גם את עיכוב החיתוך ל5 דקות?
כן. כן, אני חושב ששווה לדון בזה מראש עם הצוות, אם אפשר לדון מראש.
בטח, כי כל יולדת מקבלת פגישה אישית עם הצוות 3 פעמים לפני שהיא מגיעה לחדר הלידה.
בקבלה שהאם פוגשת את המיילד, הוא ידע להסביר לה את כל זה.
טוב, יופי.
תודה.
גיל, תודה רבה. דוקטור צ'פניק, התראות, תודה רבה רבה.
זה נחמד שמגלים דבר כזה.
שמה?
זה נחמד שמגלים דבר כזה, כן.
מי חשב?
אוקיי.
עכשיו אנחנו מדברים עם דוקטור לירז מרגלית, חוקר התנהגות בעולם הדיגיטלי, מרצה בבינתחומי. אהלן לירז, מה העניינים?
אהלן, צהריים טובים.
אנחנו מדברים על המחקר הזה, סקר שאומר שהאמריקאים מכורים לנטפליקס יותר מלכל דבר אחר, ומעדיפים פעילויות פנאי אחרות, כמו למשל מגע אינטימי. 30% מהאמריקאים היו מעדיפים להימנע מסקס למשך שנה ולא לוותר על נטפליקס.
מי אתם אנשים? לא, אבל כאילו
נורא נוח לנו להגיד שזה אמריקאים.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גדול. נטפליקס זה כבר נהיה שם משני לאינטימיות בכלל, סליחה, לא?
150 מיליון משתמשים ברחבי העולם. אז זה שבארצות הברית הסקר נערך על 500 איש, זה ממש לא אומר שפה בהכרח היינו מוצאים תוצאות שונות, כי אנחנו רואים.
יש עוד תוצאות שמביא אותם אייל דורון בפייסבוק שלו, ותודה רבה דוקטור. לא רק זה, יש שם כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב. כל הנתונים מול עינייך? למשל, 7 מכל 10 דאגו לוודא שלבן הזוג יש טעם דומה בסדרות לפני שהם המשיכו בקשר.
שנייה, עצור. ברור? אוקיי. כשאתה יוצא לדייט, אתה רוצה לדעת מה טעמה בספרים או בקולנוע.
ואני רוצה לדבר על בגידה. על בגידה, 50% בגדו בבן הזוג והמשיכו לראות לבד סדרה שהתחילו לראות יחד, ו8% נפרדו בגלל בגידה מן הסוג הזה.
אוי, אוי,
אוי. נכון, נכון. כן, זה נתונים שנשמעים לנו די מפתיעים, אבל זה לא צריך להרים אצלנו גבות, מכיוון שנטפליקס התפסה חלק גדול מתרבות הפנאי, ויש לזה סיבות מאוד מאוד ברורות.
למשל?
הסיבה היא שאנחנו מסתכלים על אנשים בתקופה שלנו, ואנחנו מבינים שהצרכים הרגשיים שלנו, הצרכים החברתיים שלנו לא מסופקים. מבחינת אחוזי הבדידות היום, הם אף פעם לא היו כל כך גבוהים גם בישראל וגם בארצות הברית. מבחינת תרופות, מרשם, אנטי דפרסנטים, תרופות שהן נקראות נוגדי דיכאון, בארצות הברית לבד, מחולקות מיליון מרשמים בשנה, בישראל יותר מ-100,000. אני חייבת לציין שמ-1990 עד היום, אנשים שמוגדרים בדיכאון ולוקחים תרופות עלו ב-50%, זה מספרים מטורפים. עכשיו, למה אני מציינת את כל זה?
למה?
כי הטכנולוגיה גרמה לנו להרגיש ניכור, להרגיש בדידות. מספר הקשרים האינטימיים, הקרובים, קטן בצורה משמעותית, ומבחינת החיבורים, אז הם מאוד מאוד גדלו. חבר בפייסבוק, מבחינתי, הוא לא חבר. ואז, בגלל שאנחנו רואים שרמות הבדידות הולכות וגדלות, אז בהפוך על הפוך, נטפליקס בא ומצליחה לשכך את כל הצרכים שלנו. כלומר, אחת שאנחנו בנטפליקס, זה לא כמו שאנחנו בפייסבוק. בפייסבוק תמיד יש השוואה חברתית, אנחנו רואים מה אחרים עושים. נטפליקס מצליחה לגרום לנו לסוג של אסקפיזם. אנחנו מצליחים לברוח מהכאן ועכשיו, ומבחינת היכולת לפרסונליזציה, אז היא פונה לכל הדרכים הכי פרימיטיביים שלנו. אחת למשל, הדרכים הפסיכולוגית שעושה את זה, אנחנו מדברים על הבינג' וואץ', על היכולת כן. לבוא ולראות פרק אחד אחרי השני, ברצף. עכשיו, איך היא עושה את זה? היא מורידה רמזי סיום. למה הכוונה? נניח שאתם כל בוקר, אברי, אתה קורא עיתון. עכשיו, נגמר העיתון, אתה מבין שזהו, הגיע הזמן לקום וללכת. אבל נטפליקס, מבינה כמה אנחנו צריכים רמזי סיום, אז מיד בכל סוף פרק, היא לא תפסיק אותו, מיד מתחיל הפרק הבא. אז מבחינתנו,
נהדר, זה כל כך נחמד, אני כל כך אוהבת כן? את זה. זה נהדר.
את אומרת באמת או בציניות?
בשיא הרצינות. אני ממש אוהבת את זה. ואגב, אם רגע אנחנו צוללים אל תוך הבינג', אז יש לנו היום הרבה מאוד מחקרים שמראים שאבולוציונית הדבר הזה בעצם קיים שנים. פעם זה היה מספרי הסיפורים, ואחר כך זה היה ספרים. יש איזשהו משהו בחוויה של להיות מושקע בתוך איזושהי דרמה. כן, או איזושהי סדרה שאנחנו, אגב, הרבה פעמים כבר מבלבלים בין השחקנים לבין הדמות שהם משחקים. אנחנו כל כך מכירים אותה, אנחנו חיים אותה, אנחנו זה.
שדווקא כן פורט,
נכון, שדווקא כן פורט על העצב החברתי הזה, על על הרצון להכיר חברה, מיומנויות, עלילות, תתי עלילות, כל הדבר הזה.
עם זה אני מסכימה, אבל הכל במידה. ואנחנו רואים גם בארץ שזה הולך ותופס חלק יותר ויותר מרכזי. אנחנו ממש רואים סימפטומים של התמכרות. שמה קורה עם התמכרות? מה קורה בעצם עם נטפליקס? בעצם זה מעלה לנו בצורה משמעותית את הורמון הדופמין. עכשיו, מה שעברי, את הנוירוטרנסמיטור, זה מוליך עצבי שגורם לנו עונג. עכשיו, עברי אמר בהתחלה שאנחנו מבלים הרבה זמן בלצפות בנטפליקס, ואפילו אנשים מעדיפים על זה סקס. סקס עד היום, אני חייבת להגיד, הוא אמר קיום יחסים אינטימיים, אני מרשה לעצמי להגיד סקס. סקס עד היום היה בעצם הפעולה מספר אחת שמעלה את רמות הדופמין. היום הצלחנו לייצר איזשהו תחליף סינתטי לדופמין, זה אף פעם לא היה. תחשבו על בן אדם, על הצרכים הכי בסיסיים שלו.
כאילו זה מוצא חן בעינייך, נשמעת מתפעלת.
לא, אני
זה שלב חשוב ועצום בדרך לדה-הומניזציה שלנו. הפיכתנו לרובוטים קטנים.
אני הראשונה שמתנגדת לזה. אני חושבת שבעצם...
את צופה בנטפליקס, כן או לא?
לא, אני לא.
וואו, אז יש פה רק בן אדם אחד בדיון שיכול להבין את המשמעויות העמוקות של זה?
אני לא צופה, אבל בבית צופים.
ואגב, הביטוי נטפליקס אנד צ'יל, מכירים אותו?
לא.
זה הביטוי היום שכשאתה יוצא לדייט, זה הנשיקה ליד הדלת, זה ה... את רוצה לעלות אליי לקריצה, קריצה, כוס קפה.
כן.
כן. זאת אומרת, זה כבר מוביל לגמרי לחדר המיטות. אחר כך זה מתנתק, אחרי שיש...
אם הבן אדם לא חולק את אותו טעם שלך, אז הרבה פעמים אנחנו לא נצא אותו. זאת בעיה.
ומצד שני, סליחה, אם אפשר להצביע ולהגיד משהו, אולי זה גם מכניס עניין בתוך ניסויים שפג קסמם, או בתוך שגרה של...
מאוד עצמי. מאוד עצמי. אם זה, אנחנו צריכים תחליפים סינתטיים כדי להכניס עניין לאינטראקציה בין אישית, לפעילות עם בן אדם אחר, אז מבחינתי סיסטי, מה האנושות?
וואו, אני מה זה לא מסכימה איתכם, אני חושבת שיש גם וגם, ואני חושבת שמאז ומתמיד בני האדם היו מכורים לכל מיני סוגים של תחליפים סינתטיים, בואו, מלחמות ו...
זה לא נכון, זה בפירוש לא נכון. התחליף שהיינו, התמכרנו עליו זה סמים, שזה באמת היה מוקצה, והיה עליו סטיגמות, והיום מבחינתנו הטכנולוגיה, או אפילו נטפליקס, זה בסדר, אין שום בעיה עם התמכרות, אין שום בעיה לבוא ולהודות שאנחנו מתמכרים לזה, וזה הולך להיות הרבה יותר גרוע, כי אם מבחינת...
את אומרת, עדיף כבר סמים.
עדיף כבר סמים.
למה? אבל למה? אם אני יוצאת לעבודה, אני בן אדם מתפקד, יש לי ילדים, בערב אני צופה, במקום במה שרוצים לשדר לי ולהכניס לי לבריד, בשעתיים האלה, לפני שאני מזילה ריר על הספה, אני צופה במשהו איכותי, שהוא בעל ערך מבחינתי. שוב, אתה יודע, זה בלתי שפיט. מה הבעיה בזה? למה זה יותר גרוע מסמים?
מה הבעיה בזה בשאלה? תגידי לי, לפעמים יוצא לך בעבודה, יש לך הפסקות, יש לך חירורים, יוצא לך לחשוב על זה שאת תגיעי הביתה, איך את תיכנסי לספה או תתמחמי?
חד משמעית, מה זה לחשוב? לחשוב בצמרמורות.
אוקיי, אז מבחינתך, תסתכלי על זה רגע מהצד, זה נראה לך הגיוני שהריגוש הכי גדול של היום, זה איך אנחנו חוזרים לתוך הבית, לתוך הטלוויזיה, לאסקפיזם שהוא אפילו לא העולם שלנו.
לגמרי.
ונראה לך בסדר?
אנחנו נעצור כאן. עם השאלה הזאת, כל אחד...
עצרתי בשתיקה.
עם השאלה הזאת, כל אחד ילך הביתה ויחשוב טוב טוב על מה שהוא עושה.
בסדר.
תודה רבה רבה. וכקונטרה לדיבור המבאס הזה, ספרים. הנה שירי צוק, עם ספרים.
היי שירי. כל מה שאני עושה, היי. אני תמיד חושבת מתי אני כבר יכולה להכנס למיטה ולהמשיך את הספר שלי.
בבקשה. גם את מכורה.
למה זה יותר טוב מנטפליקס?
צריכה להיות באינטראקציה עם בן אנוש.
כי את לא עושה את זה יחד עם אדם כתחליף לאינטראקציה איתו. אני מקווה.
בעלי מדפדף לי בעמודים.
כן? יש לך בעל דפדפן?
בעלי
דקף. אוקיי. תמליצי לנו על 2-3 ספרים ונלך לנטפליקס שלנו.
לינדברג, סיפור הנועז של עכבר מאופף.
מה שמו? לינדברג?
לינדברג, כמו מקורי. זה ספר תמונות יפהפה על עכבר שרצה לעוף. הוא לקח השראה מהפלוף, הוא לקח שרדת שבט, הוא נמלט מדורסי הלילה, ובסוף הוא היה עכבר הראשון שהצליח לעוף לטוס בין אירופה לניו יורק. אבל הציורים מדהימים, אבל זה ספר מצד אחד מנוקד עם אותיות קטנות, מצד שני הוא פיקצ'ר בוק והוא לגדולים יותר, אז אני חושבת שאפשר להתחיל ב-7, אבל אם אתה רק ב-8 לדעתי יצליחו לקרוא אותו לבד. הספר הבא, איך לקשור סרוכים, שבאופן מפתיע זה ספר עיון. אז תראו, האיורים ההסברים מאוד ברורים, והספר מגיע עם חורים ושרוכים שהילד יכול להתאמן, ונעל קרטון שהילד יכול לקנות אותה לבד. אבל בסופו של דבר השאלה זה מה היה במבחן התוצאה.
כן.
ואספר לכם שילדה בת 8 שלא ידעה לקשור סרוכים. יודעת לקשור סרוכים עכשיו. האמא הצלנית שלה לא הייתה צריכה לעשות שום דבר בשביל זה.
רק איפה תמצא היום נעליים לילדים מסרוכים? כל סקוטשים וריצ'רדס.
לא.
למה?
ובלנסטון.
הם סורכים לי את הנעליים.
כן?
וואלה.
לגמרי.
מאז שיש בלנסטון לילדים לא צריך יותר כלום.
יש דבר כזה?
ברור.
מה אתה אומר?
בלנסטון? מה זה?
בלנסטון? נעליים אוסטרליות
עליהם. זה הנעליים הכי נוחות בעולם.
נו, ברצינות.
סליחה, אני כל כך לא מקובלת, אלוהים. אני אלך, אני אחזור על החומר ואחזור לכם. ובינתיים, ג'וליה דונלדסון, שכתבה את רופותי ועוד הרבה ספרים אחרים.
כן, כן, כן.
ספר חדש שעברי מסכים איתי, נחשה בחופשה. זה החוק שאומר שאם נחש מופיע במערכה הראשונה, במערכה השנייה הוא ילך לאיבוד, ובמערכה השלישית ימצאו אותו והכל יהיה בסדר. וזה מה שקורה בספר הזה, שאולי לא הספר הכי מקורי בעולם, אבל הוא גם כתוב טוב, וגם הגודל של האותיות וכמה שורות בעמוד בדיוק בדיוק לראשית קריאה, שיכולים כבר לקרוא אותו באמת לבד.
מקסים לגמרי.
ואנחנו עוברים לרומן גרפי. מלכודת הסיטרונים זה הספר השני בסדרת הסייר העשירי. דורית מאיה גור כתבה ואירה אותו. אי אפשר לקנות, לקרוא אותו בלי לקרוא את הספר הראשון. חשוב מאוד שתתחילו מהראשון שגם הוא היה ממש מרתק. זה גילי 9-13 בערך. יש לנו ילד שצריך להציל את העולם וגם את אבא שלו. והוא עושה את הבחירה הנכונה. יש לו הרבה אקשן. ציורים ממש יפים, ובסוף באמת יש כל מיני דוגמאות מציורים לפני שהם השתנו, שקצת עוברים לנו לחשוב על איך באמת כותבים רומן גרפי.
הבחירה הנכונה, אגב, זה להציל את אבא שלו או את העולם?
זהו, גם אני כשאמרתי את זה, אמרתי, אני מקווה שבעלי לא שומע, שבעיניי זה העולם, אבל...
אוקיי. זהו, תהיתי.
קודם את העולם, את אבא שלו אחורי.
אני מציעה את אבא שלי לפני.
אחרון
ודאי. שי אסטריל, אוקיי, זה רומן מצוין. שופט עומד להתמנות לבית משפט מחוזי, ואז קורים כל מיני דברים, ואם אני אגיד אני ארוס לכם, יש עוד כל מיני דמויות שבסוף הכל מתחבר, ושוב אני לא רוצה להרוס לכם. זה פשוט ספר ממש ממש מעניין ואינטליגנטי. הוא גם של עם עובד, הוא הזכיר לי מאוד את ארבעה אבות של אמיר זיב, שגם היה ספר מצוין. כן. אז אותו כיוון. וזהו?
נהדר.
תודה רבה, שיר עיסוק. תודה רבה רבה, עד שבוע הבא. תודה, להתראות. נקרא את כל אלה ועוד. עכשיו אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך נדבר על... על איך נגדיר את זה בדיוק. אני לא בדיוק מבין את זה. הפחד להעז. הפחד להעז להשתלב בחיים. הדבר הזה שמשאיר אותנו לשבת בצד כשהחיים זורמים. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה, בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים, של צהל ואגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם. אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמוד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
שלום, כאן ראש עיריית ירושלים משה ליאון. אני מזמין אתכם למרתון ווינר ירושלים שיתקיים ב-15 במרס. אתם מוזמנים להתחרות על רקע אתרים היסטוריים עם רצים מהארץ ומחול. להשתתף במרוץ משפחות מקצי 5-10 קילומטרים, חצי מרתון ומרתון מלא. אינכם מתכוונים להשתתף? בואו לעודד ולהשתתף במגוון התרבויות, הדתות, המאכלים והפעילויות שירושלים מציעה לכם.
חפשו מרתון ווינר ירושלים בפייסבוק ובאינסטגרם.
יומן הצהריים מחדש של גלי צהל.
יושב ראש הקואליציה דודי, שלום לך.
קודם כל מצ'אט לאחל לכם בהצלחה.
תודה רבה.
צהריים טובים לשרה מירי רגב.
מברוק על התוכנית החדשה.
חברת הכנסת תמר זנדברג, שלום לך, צהריים טובים.
ברכות על התוכנית.
אורלי לוי אבוקסיס, שלום.
שלום לך.
חשוב לי לפתוח בברכה על התוכנית החדשה שלכם, אמיר ורינה, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
יומן הצהריים מחדש של גלי צהל עם רינה מצליח ואמיר איבגי. ראשון עד רביעי, 12 בצהריים, גלי צהל. יש נסיעה ברכבת.
תודה, נסיעה רינה.
ויש נסיעה חכמה ברכבת. יש לכם זמן פנוי? למה שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש. איך באמת התפתח האדם מן הקוף? האם קשרים כלכליים בין מדינות יכולים למנוע מלחמות? ומה מספר מנגל יום העצמאות על החברה הישראלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי ב8:30 בערב ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל. עכשיו בגלץ, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
הנה עכשיו חצי שעה שמוקדשת לפחד להעז, לקפוץ לתוך מימי החיים. יש אנשים שזה עוצר אותם הרבה זמן, יש כאלה שנשארים בפחדים שלהם למשך החיים כולם, ויש כאלה שפתאום מוצאים את הכוח וקופצים פנימה, יחד עם סכין ביד.
יש כאלה שמתגברים לאט לאט, זאת אומרת, כל פעם מפצחים איזה פחדון קטון.
הנה אחד שהתגבר בגדול, ואחר כך נדבר תיאורטית. הנה חזי דין, הקוסם, הידוע. שלום חזי, מה העניינים?
אהלן.
מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים טובים.
אתם יודעים, זה קצת מבלבל, כי הרי המקצוע שלי זה קוסם, וכל מה שקשור לקסמים זה כאילו בלוף. עכשיו אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד רציני, כי עשיתי איזה כמה דברים שלא היה בהם טריקים.
כן.
אם לזה אתה מתכוון.
אני מתכוון, מתכוון. כל מיני נתלית על עמוד שישה ימים וליל, כל מיני כאלה, נכון?
קצת פחות, קצת פחות, אבל...
לא ספרתי, לא זכרו לי, אתה יודע בוודאי. אבל בוא נתחיל בילדות שלך, היית ילד מאוד מאוד פחדן.
הייתי ילד מאוד פחדן, אתה יודע, כאילו, כמו שבן אדם נולד נמוך, אז אני נולדתי פחדן.
מה זה אומר להיוולד פחדן?
לא יודע, ככה נולדתי. זאת אומרת, הייתי מפחד מכל דבר, הייתי תמיד רואה את החצי כוס המלאה, אה, אני פול, אה, אני אפתח את הראש, אה, יבוא גנב, אה, כאילו... כן, וזה גם מצחיק, זה היה גם עד גיל מאוחר, אני לא אגיד בדיוק איזה גיל, אבל זה היה כאילו ממש מפדח, נגיד הייתי הולך לחדרים, להביא איזה משהו, אם אמא שלי הייתה שולחת אותי לחדר, והייתי צריך לדבר איתה כאילו תוך כדי.
בטח, זה מאוד נפוץ, זה מאוד נפוץ.
ממה, תן רשימה של הדברים שפחדת מהם.
הכל, מי לנסוע על אופניים, עד ים, עד בריכה, עד
חושך,
גובה, חושך,
חושך שקט, גנבים, גרה,
הכל, כן.
מישהו מההורים היה אדם חרדתי?
לא, לא, דווקא כאילו זה היה בית, ויש לי אחים גדולים, וזה היה תמיד כזה אצלנו שמח, ובלי חרדות, ובלי, אבל...
אני מניח שזה קלקל לך את הילדות משהו כיף.
אתה יודע מה? אני היום מסתכל על זה אחורה, אני לא חושב שזה, זה מצחיק, זה לא זכור לי בתור איזה משהו בעייתי.
זה נורא תלוי באיך ההורים מתייחסים לזה. איך ההורים קיבלו את הפחדים?
זה מה שבאתי גם כן להגיד. לא ניסו לסדר לי את זה. זאת אומרת, כאילו זרמו עם זה. הם לא אמרו, אוי, נו, אז תתגבר, אז כאילו, זה זרם, אוקיי, אתה מפחד, טוב, אז בוא נלך איתך, לא ניסו להסביר לי למה זה לא מפחיד, למה, ויכול להיות שזאת הסיבה שגם בגלל זה אחר כך זה נפטר מעצמו, כאילו.
עד שיום אחד.
עד שיום אחד, כן, תראו, אני באמת טוען שהכל בחיים זה טריגר, זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לעשות דברים שאנחנו לא חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות, אם יש לנו סיבה מספיק חזקה. וכשאני רציתי לקבל תשומת לב אחרי שנים שהתעסקתי במה שהתעסקתי, ואמרתי, אוקיי, כולם מסתכלים על המקצוע שלי בצורה צינית, קוסם, קוסם, ולא נותנים לזה את הכבוד הראוי, ו... ברמה התקשורתית, ברמה של חשיפה, אז החלטתי שאני עושה משהו שהוא מאוד 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 גדול, שכולם התמגנטו אליו. ומכיוון שמאוד רציתי שהדבר הזה יקרה, ושוב, אני מגיע מעולם הקסמים, לא, אין כאן טריקים, אבל לשבור את השיאים האלה ששברתי, אז כשיש לך סיבה מספיק חזקה שלמענה אתה מוכן לעשות משהו, אז אתה מצליח להתעלות על עצמך. אז אני יודע שיש עכשיו מאזינים, או אפילו אתם, שיהיו צינים ויגידו, נו באמת, כאילו, מה, אני לא יכול להיות בתוך קוביית קרח שלושה ימים. אני תמיד נותן דוגמה שכדי להפוך את זה למציאותי, נגיד, אברי ועינת, אם הייתי אומר לכם עכשיו, מתוך האולפן, תו החוצה תרוצו 15 קילומטר.
עינת פשוט באה היום עם נעליים חדשות, עם עקב מסובך במיוחד.
נעליים מאוד יפות בצבע לבן.
אז על אחת כמה וכמה נגיד, כמו שאת עכשיו, אם הייתי אומר לך שאני לוקח את הבן משפחה הכי קרוב אלייך, ומכוון לו אקדח לרקה, ואומר לך שאם את לא יוצאת לרוץ 15 קילומטרים, חס וחליל, אני לוחץ על ההדק. אז היית עושה את זה?
מה זה רצה?
ברוורס, ברוורס,
בעלי אדם, חשמל.
כן, אז ראית איך מצחוק שצחקת על זה, לרגע זה הפך להיות מוחלט שכן.
לא, אבל עדיין יש כאן תהייה, כי הרי גם כשאתה חשבת יצירתית ואמרת, איך אני יכול לתפוס מקום בתודעה וכן הלאה וכן הלאה, היה שם שני כוחות הפוכים, מצד אחד היה פחד. בכל זאת, אי אלו שנים, אתה חי בתוך הקופסה הזו שקוראים לה פחד, אז איך מתלבש על גבי פחד, שזה כוח מאוד מעכב, רעיון לתלות את עצמך בתוך קוביית קרח לאורך כזה.
כי אתה...
הרי לא הצמידו לאף אחד מקדח לרקה.
כן, אבל בשבילי, הטריגר הזה היה כל כך חזק, זאת אומרת, מבחינתי, זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, ואני, המקצוע שלי, אני עוד, לא, עוד לפני האקסטרים, ואני מוכן לעשות הכל בשביל זה, זאת אומרת, זה טוטליות, זה הדבר הזה, וכשקיבלתי את ההחלטה, אמרתי, טוב, אני, זה לא מעניין אותי, מה יקרה, מה לא יקרה, אני עושה את זה. עכשיו, כמובן שזה היה תהליך, שעד שאתה לאט לאט מאמן את עצמך וכו', אבל באמת אחרי הקרח, פתאום אתה מגלה שיש לך כבן אדם, אני ועצמי, זאת אומרת, אף אחד לא אימן אותי, ואף אחד לא עבד איתי, ולא פסיכולוגים, ולא, אבל אתה מבין שיש לך את המסוגלות לעשות דברים שמעבר בכלל למה שחשבת, כי אתה רוצה, כי יש לך טריגר, כי אתה מאמין במשהו.
למי שלא היה בסרט של חייך, תזכיר חלק מהדברים המפחידים שעשית?
הייתי בתוך קוביית קרח 3 ימים.
כן, אני זוכר.
הייתי באגב בלי אוכל בשתייה. עמדתי על עמוד בגובה 30 מטר במשך יומיים. כן. אחר כך היו עוד כמה דברים אקסטרימיים, תלו אותי בין שלושת הגגות של עזריאלי, כשאני תלוי הפוך, עם חליפת משוגעים, והדליקו את החבלים באש. עוד כמה דברים של מחלי מים, קברו אותי מתחת לאדמה, שזה אגב...
תחנו אותי במתחילת בשר תעשייתית, והרכיבו מחדש.
כן, כזה. אגב, הסיפור הזה של הקבר הוא גם לא הצליח, וכל האדמה קרסה, והובלתי במצב קשה לטיפול עם רץ בבית חולים, ש... ובהמשך למה שאמרנו מקודם, יש איזשהו שלב שאתה מרגיש שאתה כבר גם כל יכול, ואז מגיעה שחצנות ועירות, ושם
ואחרי קרה. כל זה, ואחרי כל זה, אתה יכול להגיד, בסדר, אלה נקודות, אלה אירועים ספציפיים שגייסת את כל כוחותיך ועשית אותם. אבל בחיי היום...
אני יכול להגיד לך שאני עדיין, כן, שאני עדיין מפחד מג'וקים, ואני עדיין... מפחד בסיטואציות מסוימות, ורק שזה קשור לטריגר המסוים, שחלקו כבר סיפרתי לכם עליו, הטוטליות למקצוע, רק אז משתחרר את זה משהו, אני יודע להפעיל את זה, זאת אומרת, זה ממש אופן און, ולהדליק את המתג ולהגיד, אוקיי, עד עכשיו אני לא מפחד מכלום. ואז כשזה כבר לא לצורך העבודה, וזה לא לצורך המקצוע, אז אני חוזר להיות בן אדם רגיל.
אז מצבך לא השתפר, בעצם.
השתפר, אני לא יודע, השתפר, לא השתפר, אתה לא איך מסתכלים על זה.
אני חושבת שאפילו, אני חושבת שאפילו היכולת להתבונן מבחוץ על הדבר הזה, מה המשמעות נותנת לנו בחיים, או איזה כוח, בשנייה שאנחנו מרגישים איזשהו חלק ממשהו, או איזושהי מטרה, איזה דבר גדול זה.
נכון, אני חייב להגיד לכם, כן, שאני מסתובב הרבה בבתי חולים, ונפגש הרבה מאוד עם ילדים חולים, ומספר להם את הסיפור הזה. ויש מספר דוגמאות של ילדים שממש לקחו את מה שסיפרתי ויישמו אותו. זאת אומרת, הם גם כן בחרו משהו שלמענו הם יהיו מוכנים להילחם, ויש לי כמה ילדים כאלה שהם שבאמת עברו תהליך מטורף. וכן, מדהים בראש. עכשיו, שוב, אני בסך הכל קוסם, זאת אומרת, אני עושה דברים שהם טריקים, אומנות שאני מבלף אנשים, אבל התגלגלתי בתוך הסיפור הזה שלי, שמחלום להיות קוסם, גם לסיפור הזה של אקסטרים.
לדעתי האתגר הבא שלך, מיליון ג'וקים, אתה ואתה באקווריום, מיליון ג'וקים.
חשבתי על ללכת עם חולצה של הפועל למשחק של ביתר, לשבת בקהל.
לא, זה מסוכן מדי. בואו נתחיל עם מיליון ג'וקים. יאללה, חזי דין, הקוסם, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
שלום, נהננו. יש אנשים שפוחדים מהחיים עצמם ולא מעזים לאזור אומץ ולצאת לדרך עצמאית, ועליהם כותבת דוקטור אנבלה שקד בספרה לקפוץ למים מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים. שלום אנבלה.
היי אנבלה.
שלום, שלום.
אלן. תתחדשי על הספר.
תודה רבה.
על איזה אנשים את מדברת?
על
איך החיים שלהם נראים בהימנעות שלהם.
אוקיי. אנחנו צריכים לדמיין רצף מאוד 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 ארוך שבו, שכולנו נמצאים עליו. בצד אחד יש אנשים פעילים, אקטיביים, שמגשימים את רוב המטרות שלהם, או נענים לרוב המשימות והאתגרים שהחיים מציבים, ויש משהו שהם לא כל כך עוזרים, או לא כל כך מעיזים. ובקצה השני, יש אנשים שנמנעים אפילו ממשימות חיים בסיסיות, כמו מעבודה, מזוגיות, וממש תפקוד בסיסי בחיי היומיום.
אז הספר הזה נוגע באנשים הלא מתפקדים, או שהוא אמור לתת לכולנו איזושהי זווית ראייה לגבי המגירות המבולגנות שלנו במטבח?
זהו, אז הספר הוא מיועד לכל הקשת, זאת אומרת, לכל תופעת ההימנעות, שבחלקה זה הימנעות יחסית קטנה או מוגבלת לתחום אחד, ועד לאנשים שנמנעים בצורה די חריפה. זאת אומרת, כל התופעה של למה אנחנו לא עושים את מה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות, למה אנחנו לא
עושים
את המטרות שלנו.
למה אנחנו לא עושים?
אוקיי. אז קודם כל השאלה הזאת העסיקה אותי המון 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 שנים, כי אני כפסיכותרפיסטית פוגשת אנשים בקליניקה, ואני מופתעת מחדש בכל שנה שאנשים רוצים הרבה דברים, הם מבינים המון דברים, והם חלק גדול מהם לא עושים. לא עושים כלום. וכשבצעירותי, כשהלכתי למקצוע הזה, אני הייתי בטוחה שאנשים באים לטיפול, מודעים לעצמם, לאתגרים שלהם, לבעיות שלהם, לעבר שלהם, ואז הם משנים את ההתנהגות, והם מתחילים לחיות חיים טובים יותר.
וואו, היית ממש נאיבית, אה?
הייתי, אני אגיד לך למה, כי אני הייתי כזאת. אני, ברגע שיש לי איזו תובנה, אז אני, אוקיי, המפתחות בפנים עשה בזהירות. והאמת שיש מטופלים כאלה, אבל הם בודדים. האנשים שמתרגמים מעולם התובנות לעולם המעשים, הטבעיים, באופן טבעי הם בודדים. והתופעה הזאת העסיקה אותי והדאיגה אותי, ודחפה אותי לעשות מחקר בדוקטורט שלי, של מדוע אנשים נמנעים. ועל בסיס התיאוריה של אדלר, שעל פי אני עובדת, הבנתי שיש קשר עצום בין הימנעות לבין אמביציות מוגזמות. זאת אומרת שאנשים לא נמנעים כי הם פוחדים להיכשל, הם פוחדים להיכשל, אבל הכישלון זה לא להיות פחות מכולם, אלא לא להיות מדהימים.
תגידי, אנחנו פה בתוכנית על משפחה. ספרי על איך אנחנו הורים יוצרים את הילדים האלה שאחר כך יימנעו מחייהם.
אתה הכי חכם. אתה הכי מדהים.
כן?
אתה הכי... אני לא ראיתי בחיים שלי כזה ילד כמוך.
אז קודם כל, בדיוק. זה נותן מסר, מה שאמרת עכשיו, נותן לילדים מסר שפחות ממדהים ולא שווה. ילד שאומר איזה חוכמה, אנחנו אומרים לו, אתה גאון. ילדה שכותבת חיבור, אומרים לה, את סופרת. עכשיו, מה הוא יעשה עם כל הביצועים הרגילים שיהיו ויש בלי סוף? אז הם לא שווים. אז הפחד הוא לא להיות פחות מכולם, או אפילו כמו כולם, אלא לא להיות יותר מאחרים. אז גם הנושא שאמרת, השבחים המנופחים.
מה עם פינוק? גם...
בדיוק. פינוק זה הצד השני. זאת אומרת, שאנחנו מגדלים ילד ש... וזה רוח התקופה שאנחנו עושים לילדים כיף וקל ונוח, אז הילדים האלה לא מאומנים להתאמץ כדי להשיג את המטרות שלהם. אז יש להם מצד אחד מטרות בשמיים, ומצד שני כוחות מתחת לאדמה. אז הספר עוסק גם בהנחיית להורים, לגידול ילדים אקטיביים, זאת אומרת מהם החסמים לגידול ילדים אקטיביים, שזה פינוק, ציפיות גבוהות מדי וביקורת, ולשרת את הילדים בגדול, וגם להורים של בוגרים שלא מתפקדים.
אז זהו, אז אפרופו בוגרים, אם שומעים אותנו הורים שכרגע יושב להם או גר להם בבית ילד בן 30, ואת יודעת, הם כבר 30 שנה עבדו קשה בשביל זה שהוא יגור להם בבית, הם לא יודעים את זה, ועכשיו הם מאזינים לנו, והם יש, עוד אפשר לתקן את הדבר הזה?
כן, אפשר לתקן וצריך לתקן. כי זה בעצם מה שקורה, זה שמול אדם פסיבי, תמיד זה מעורר את הכוחות האקטיביים של מי שממול. יש פתגם ידוע שאומר שלאימהות חרוצות יש ילדים עצלנים.
נהדר.
אז בגדול אפשר להגיד שככל שהילד עושה פחות, ההורים עושים יותר. וכל ההורים של נמנעים, כל ההורים של ילדים שלא מתפקדים, עושים את אותו דבר שגוי. הם מממנים ומשרתים ומבקרים. זאת אומרת, הם גם נותנים חסות וגם מקלקלים יחסים.
גם נותנים בראש וגם נותנים את השירות המיותר.
בדיוק, הם נותנים את השירות המיותר ואת הכסף, ואז הם כועסים ואומרים, זה לא בסדר שאתה עושה ככה, אתה אמור לעבוד.
ואם כבר גידלתי ילד, ואם כבר גידלתי ילד רפה ומשותק, אני יכול לעשות משהו? יש משהו שאני עוד יכול לעשות?
כן, אתה יכול לעשות. כן, אתה צריך להפסיק לעשות. אתה צריך להפסיק לממן ולתת שירותים.
שזה קצת הפרה של החוזה בינינו לבינם אחרי כל כך הרבה שנים, לא? זה קצת בגידה.
נכון. לא הייתי קוראת לזה בגידה, הייתי קוראת לזה, כמו שאמרת, שינוי חוזה, שבאפשר שינוי התנהגות. אדם יכול להיות נמנע שיש מישהו אחר שממלא את משימות החיים. אם אדם, אין הימנעות במקום שאם אדם חייב להתפרנס, הוא יתפרנס. רק אדם שלא חייב להתפרנס, הוא יכול להרשות לעצמו לא להתפרנס. להתפרנס זה רק אחת הדוגמאות של נמנעות, אבל לא היחידה.
איזה עוד נמנעות יש?
בליצור קשרים, ליצור זוגיות, בתפקוד, לעשות סידורים, טיפול, אדם שלא מטפל בעצמו, לא דואג לעצמו מבחינה בריאותית או חברתית, או שעושה רק את המינימום. אז יש, כמו שאמרתי, יש דרגות שונות של הימנעות. הימנעות מעבודה זה הימנעות הכי קשה.
באמת? כמה? כמה?
כי זה מטיל את הפרנסה, את העול של הקיום על מישהו אחר. זה כאילו שאני אומרת, לא בא לי בטוב הקטע הזה, שצריך כל יום ללכת לעבודה, בין אם נעים לי או לא, קל לי או לא, נוח או לא, ואני יכולה להרשות לעצמי שמישהו אחר יעשה את זה. וכאן נכנס מרכיב נוסף, שכדי שמישהו אחר יעשה את זה, כי ילד לא יכול לבוא בגיל 30 ולהגיד, אמא או אבא, אתם יודעים מה? פרנסה תמשיכו אתם, אוקיי? לא, לא כל כך בקטע.
נהדר.
אז כשזה צריך ליצור איזשהו סימפטום או תירוץ שההורים ימשיכו. זאת אומרת, אני חייב לסבול ממשהו, כמו למשל מדיכאון או מחרדה, כדי שההורים ימשיכו לטפל בי ולממן אותי. לכן ההימנעות היא מלווה תמיד בסבל נפשי מאוד מאוד קשה.
איזה בזבוז חיים, אה? יש אנשים שלא בטובתם מבזבזים את חייהם ופשוט לא טובלים את הרגליים בזרם.
ומה שמדהים זה תמיד הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו סביב הדבר הזה, כי כמו שהיא אומרת, זה תמיד בא באיזה מעטפת של 80 אלף דברים שהם נשמעים נכונים ומוצדקים. ואגב, בגלל זה כל כך קשה להורים לסגת אחורה מנותני השירות, לא? כי יש איזשהו פחד.
יש פחד, יש שני פחדים. ההורים קודם כל, כמו שאמרת, זה סוג של חוזה. והילדים, כשהורים מתחילים לסגת מהחוזה שהוא לא בריא, הוא מזיק לילדים, הורים מבינים את זה בסופו של דבר, הרבה מאוד הורים פונים לעזרה כשהם מבינים באיזשהו שלב שהם לא יהיו שם יותר. ואז מה יהיה? מה יהיה? הילד לא יתקיים אם הם לא יהיו? ואז הם מבינים שהנתינה והעשייה שלהם היא לא בכיוון הנכון. ואז הם מוכנים, עכשיו, למה הם פוחדים? כי ילדים...
אני יודע, כי אנחנו צריכים לסיים, לא נדע למה הם פוחדים. אנחנו פוחדים כי סיימנו.
אנחנו פוחדים לסיים. הם
יזיקו לעצמם, אבל ברוב המקרים הם פשוט מגדלים כנפיים בנפילה.
קפוץ למים, מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים. זאת דוקטור אנבלה שקד, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
שלום עלייך. עורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה לב, מפיקות נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה בהופעת בכורה. עלה והצלח. טכנאית זוהר צייג, מכובדנו, להתראות. מחר תהיה גם תוכנית בלי נדר. שלום, שמרו על המשפחות שלכם.
ביי, מותק שלי. ביי.
שלום.